Добрый день. Снова мы вместе. Курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман. И я Михаил Санилевич. И сегодня у нас интереснейшая тема «Каббалистическая теория развития мира».
Да.
Ну, нам известно, что есть множество теорий. Мы не будем все их перечислять. После тысячелетней истории все эти теории известны. Самая распространенная – это теория креационизма, теория Дарвина, естественно, которая сегодня изучается практически везде в школах. Вот я занимался как раз сравнительным анализом вот этих двух теорий и нашел много интересного, что Каббала именно говорит очень похоже к теории Дарвина, но, естественно, не отрицает и проявление высшей силы, которая
Они не противоречат друг другу.
Да, нет никакого противоречия.
Потому что Дарвин ничего не говорит о том, какая сила действует и заставляет развиваться. Он просто говорит о том, что происходит развитие. Чем это развитие обусловлено? Внутренне.
במה מותנית ההתפתחות הזאת בצורה פנימית? זה הוא לא יודע ולא יכול להגיד, ולכן כמדען הוא לא מניח לגבי זה משהו. אבל חוכמת הקבלה, אם אנחנו לוקחים את התורה כמקור, אז לפחות שם מדובר על הטבע. אלוקים בגימטריה שווה הטבע. זאת אומרת שהבורא, אלוקים והטבע, היינו הכוח הפנימי של הטבע, נקרא בורא. איך עוד אפשר לדבר עליו? או עליה? כלומר, זה מסובב את כל הטבע בצורה כזאת שהיא מתחילה להתפתח, זהו כוח מעורר שקיים בכל אלמנט בטבע, וככה ביחד אנחנו רואים שהכל מתפתח. רוב האנשים, לפחות הדתיים, מאמינים שהעולם נברא במהלך שישה ימים, איך שזה כתוב. נו, הם יכולים להאמין או לחשוב מה שהם רוצים. מה חוכמת הקבלה אומרת על זה? חוכמת הקבלה לא מדברת על זמן בכלל. איך יכול להיות זמן קיים לפני היווצרות העולם שלנו? זה דברים מאוד יחסיים. יום, לילה, היה ערב, בוקר, יום אחד, עוד לא היה שמש, עוד לא היה ירח, עוד לא היה כלום. איזה יום, איזה לילה, זה רק כלפינו, כלפי בני האדם שחיים על כדור הארץ הזה. אז על מה מדובר? מה הם ששת ימי הבריאה האלה? זה כוחות הטבע, ולא מדברים על איזשהו כוכב, או איזשהו משהו. כלומר, לא מדובר על ההתפתחות הפיזית, הגשמית של היקום, אלא על איזה שהם מצבים רוחניים. חוכמת הקבלה והתורה למעשה מספרים על ההתפתחות של היקום, אבל לא על החומר, לא על התפתחות החומר. יש איזשהו קשר, פועל יוצא? כפועל יוצא, כן. אחרי שמתפתחים כוחות הטבע, לאחר מכן כבר מתחיל להתפתח החומר, והחומר הזה, הוא מתפתח למעשה תחת אותו החוק, אותו הכלל, שלפיו מתפתחים הכוחות העליונים. שמעוררים את ההתפתחות הזאת, אבל ההגדרות האלה כמו יום, לילה וכן הלאה, זה כבר לא אותן ההגדרות. מה שהתורה מתכוונת מאחורי המילים האלה, ובכלל כל מה שמסמל את התורה, צריך ללמוד. מה המשמעות האמיתית מאחורי הדברים? מה הכוונה? זה לא מדובר על דברים של העולם שלנו. חוכמת הקבלה היא מסכימה עם התיאוריה של האבולוציה שהכל מתפתח. אין אפילו מה לדבר על זה, מה זאת אומרת, מסכימה או לא מסכימה אם הכל מתפתח. קבלה מדבר דווקא על זה. הקבלה היא התיאוריה והפרקטיקה שמסבירה איך הכל מתפתח ולקראת מה. איך אנחנו משתתפים בהתפתחות הזאת, צריכים להשתתף ומשתתפים או לא משתתפים, וזה חופש הבחירה שלנו. ולמה אנחנו צריכים להגיע כתוצאה מההתפתחות שלנו? כלומר, מטבע הדומם, יצא הצומח, החי, אחר כך האדם. כן, למדנו על זה, אני חושב, בשיעור הקודם, איפה שדיברנו על דלת בחינות דאור ישר. שם מדובר על זה. מהשורש, מהכוח היסודי ביותר, ממנו נוצרים הדומם, צומח, חי, מדבר, בחינות א', ב', ג', ד'. יש תיאוריות שאומרות שהכל הופיע באותו זמן, כל צורות החיים על פני כדור הארץ. לא. קודם כל דבר כזה לא יכול להיות, כיוון שאנחנו רואים שהכל קורה לפי מערכת מיוחדת, שבה אלמנטים מתחברים לאיזשהו חומר, חומר לאובייקטים, אובייקטים נמצאים באיזשהם קשרים ביניהם, מתחילים ליצור כל מיני מערכות. כלומר, אנחנו רואים שלא יכול להיות שהכל בו זמנית, והנה, במחיית כף אחת, הכל נוצר. המודל הזה הוא אומר שהכל מתפתח, נאמר, אבל את הכל מנהל איזשהו כוח עליון, שכל עליון. יש כזה דבר? כן, כוח עליון, או השכל העליון. זה הדבר העיקרי בכל ההתפתחות הזאת, היסודי, והוא לא שייך למערכת עצמה, הוא נמצא מעליה, אבל הוא יוצר את המערכת הזאת הרוחנית, את מערכת הכוחות, שממנה אחרי זה נוצר העולם שלנו, הגשמי, החומרי, פיזי. אז אם הייתי מדבר עם מקובל מלפני 500 שנים, והייתי מספר לו שכדור הארץ התפתח 4.5 מיליארד שנים, והיקום שלנו שם 13.7 מיליארד שנים, הוא היה מקבל את כל זה בצורה נורמלית? היה מקבל את כל זה בצורה נורמלית, והיה גם מוסיף לזה ש כדור הארץ עגול, וישנם מקומות שבהם האנשים הם כביכול עם הראש כלפי מטה, ביחס לאנשים שנמצאים הראש כלפי מעלה. ועל זה כתוב בזוהר מלפני 2000 שנים. זה מעניין, בעל הסולם, בספר שלו, תלמוד 10 הספירות, הוא כתב את זה איפשהו בשנות ה-40, הוא כתב שבין הדומם לצומח יש קוראלים, ובין הצומח לחי יש משהו שנקרא כלב השדה, זה כתוב בתלמוד גם, והוא מחובר לאדמה בטבורו, והמצב בין המצב הביניים, בין החי לאדם, זה הקוף. זה לא בעל הסולם כתב, בעל הסולם מביא את זה ממילותיו של הארי, שכתב את זה במאה ה-16. כן, מובן, והמקובלים ידעו את כל זה. זה לא שזה איזשהו גילוי, המקובל, כאשר הוא מגלה את מערכת העולמות, מערכת הבריאה, אז הוא כותב על על הענפים של אותה המערכת שנמצאים בעולם שלנו, וככה מבטא את עצמו. אז חוכמת הקבלה תומכת בזה שהיו בעלי חיים, אחרי זה הופיעו קופים שהיו כמה מיליוני שנים. הארי כותב שהאדם נוצר מהקוף, מובן. ומנקודת מבט של חוכמת הקבלה, האבולוציה שלנו כבני אדם, הומו סאפיאנס, היא לא הסתיימה עדיין? לא הסתיימה? אנחנו רואים שאנחנו ממשיכים להתפתח. כל הזמן משתנה חברה, משפחה, כל ככה נמצא באבולוציה מתמדת. רואים? רואים את זה עלינו, מיום ליום. רק שחוכמת הקבלה היא מורה שעד שלב מסוים אנחנו התפתחנו בהכרח תחת כוחות הטבע, ומנקודה מסוימת ואילך, החל מאדם לפני 6,000 שנים ואילך, באנושות מתחילות להופיע האפשרויות לממש את חופש הבחירה, כלומר לקבל עליהם, על עצמם כבר חלק מההתפתחות שלהם, ולהתחיל להתפתח בצורה הכרתית לקראת מטרה מסוימת, שצריך כביכול להקדים אותה במשהו, להתקלל בה, ללמוד אותה, ולפי כוחך, בעל כוחך, להתקלל בתוך ההתפתחות הזאת, בצורה כזאת, אתה תזרז אותה ותתקדם בדרך הטוב, בצורה רציונלית, מתוך רצון, ולא על ידי מקל מאחורה. למה אנחנו צריכים להפוך? אנחנו צריכים להפוך לבני אדם שמרגישים את המערכת העליונה של ההנהגה, שנמצאים בהתאמה מוחלטת עם המערכת הזאת, הם משפיעים עליה, היא משפיעה עליהם. כלומר, אנחנו מרגישים את מה שנקרא בורא, המערכת הזאת של הכוחות שמשפיעים עלינו, ושעליה אנחנו יכולים להשפיע נקראת בורא. אנחנו צריכים לפתוח, לגלות את המערכת הזאת, זה נקרא גילוי הבורא. אנחנו צריכים לקרב, להתאים את המערכת הזאת אלינו, זה נקרא התקרבות לבורא. ישנם שלבי התקרבות וגילוי של המערכת הזאת לפי 125 מדרגות שנוצרים כתוצאה מזה שאנחנו יותר ויותר מתאימים את המחשבות וההרגשות שלנו למערכת הזאת. בנוסף, אנחנו צריכים כולנו בהדרגה דרך עם ישראל, כיוון שהשיטה הזאת, חוכמת הקבלה, היא נמצאת בהם. השיטה ההדרגתית של מימוש המערכת הזאת.
איך
לשלוט בכל המערכת. אנחנו צריכים לגלות את המערכת הזאת לכולם, כדי שכל האנושות תגיע לדרגת הבורא. אם אני מבין נכון, הבורא ברא נברא, הנברא זה רצון לקבל, או הבריאה זה רצון לקבל, שעובר דרך איזושהי התפתחות של כמה מיליוני מיליארדי שנים, ואז אחרי שיש איזושהי דיפרנציאציה, כאשר מצד אחד האגו האנושי גדל, ואנחנו מרגישים זה את זה כנפרדים זה מזה. ומה גם, אנחנו לא רק נפרדים מהקשר בינינו, אלא גם בגופים. כל אדם מרגיש את עצמו, ויש עוד שם מיליונים או מיליארדים של בני אדם נוספים. וכל זה צריך להגיע למצב שנקרא מחשבת הבריאה, שזה מצב של חיבור. אבל דווקא לא בגוף, אלא בהרגשה. במחשבה, ברצון, בתפיסה, בכל מה שמוגדר תחת המילה אדם. לא הבעל החיים שבי, הבהמה שלי, אלא האדם, דרגת האדם שבי. אז שאלה כזאת היא, למה הבריאה בכלל מתפתחת? למה היקום מתפתח, מתרחב? הכל הולך ומתרחב ומתפתח, רק שכל חלק של הבריאה הוא מתפתח ברצונו, כלומר, בדרגה שלו, כיוון ש כל היקום צריך להגיע, כל הבריאה צריכה להגיע להשתוות עם הבורא, להשתוות הצורה הגמורה עם הבורא. אבל כמו שאנחנו רואים מדלת בחינות דאור ישר, כמו שלמדנו בפעם הקודמת, דרגות שורש א', ב', ג' וד', מלבד בחינה ד', הם לא יכולים לפעול בצורה עצמאית, רק הבחינה האחרונה, שנקראת מלכות, איפה שהרצון מולך, היא יכולה לפעול בצורה עצמאית, ולהוביל את כל יתר חלקי הבריאה, כלומר הדומם, צומח והחי, דרגות הדומם, צומח והחי של הטבע, ושכולל גם את המצב שלנו, דרגת החי כולל את המצב שלנו, והמצב האחרון זה כולל את המצב הפנימי המתקדם שלנו, אז המצב הפנימי שלנו, של ההשגה, של ההשתוקקות, לחבר את כל הבריאה, את כל העולם ואת כל העולמות יחד, בתנועה אחת, בהתקדמות כלפי השתוות, דבקות עם הבורא. אפשר להגיד שהתהליכים שמתרחשים ביקום, כתוצאה מזה שהוא מתרחב, גדל האגו, או להפך, האגו גדל, האגו שגדל הוא שגורם להתרחבות של הכל, של החומר. כן. אז יש שני תהליכים. התהליך האחד זה שיש התרחבות ומתמדת, גדילה של האגו, כלומר, כל הזמן החלקים השונים של הרצון האדיר הזה, כל הזמן מתחילים להרגיש זה את זה כמרוחקים יותר, מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים תהליך של אינטגרציה. התהליך הזה של האינטגרציה הוא הולך במקביל, אבל האינטגרציה הזאת היא מגיעה עד לרמה המכנית. היא לא נמצאת ברמת הרגשות או יחסי הגומלים השלמים. אנחנו שם נפרדים, לאומים, אנחנו כן מחוברים על ידי כלכלה, לאומים, כל זה. זה מחבר אותנו בעל כורחנו. אנחנו מרגישים צורך זה בזה. אבל ברצון שלנו, אנחנו נשארים אגואיסטים, והאגו הזה כל הזמן גדל. ונוצר איזשהו ניגוד. זה מה שבהכרח ניתן לראות בעולמנו, בעיקר באירופה. שמצד אחד יש רצון להתחבר, ליצור משהו משותף, כיוון שנדמה להם שבצורה כזאת הם יהיו חזקים, משפיעים וכן הלאה. ומצד שני, האגו שלהם הוא מפריד ביניהם, והם לא יכולים לעשות את זה. אז החיבור הכלכלי הוא מכני. כל סוג של חיבור הוא לא עומד במבחן הזמן, כי בתוכו קיים האגו שמפריד. מפריד. אז מה המשמעות של שני התהליכים האלה? זה כמו נשימה, כל הזמן בהדרגה. רע לנו בנפרד, מתחברים. מתחברים עד איזשהו פיצוץ, מתחילים שוב להתרחק. וככה כל הזמן. אנחנו רואים בין ממשלות, בין אימפריות, כמו שהיה בעבר. אבל כל הזמן זה ככה קורה. עד כדי כך שבזמננו אנחנו מבינים שהתהליך הזה הוא מלכתחילה מועד לפורענות, ולכן בני אדם כבר לא רוצים להתחבר, לא במשפחה, עמים לא רוצים במיוחד להיות קרובים מדי ומחוברים תחת איזושהי ממשלה, הם ככה נפרדים. כלומר, הגיעו למסקנה שהחיבור הבלתי אפשרי, למרות שיכול להיות שהוא מאוד מועיל, רצוי. אבל אני יכול להשוות את זה עם מה שכותב בעל הסולם, רק לא בדרכת הדומם, החומר, אלא כאשר הייתה התקפצות והתרחבות, התקררות והתחממות של כדור הארץ שעה במשך כמה מאות מיליוני שנים, רק כל זה בדרגת החברה. כן, זה אותו תהליך, רק קורה ברמות שונות, בדומם, צומח, חי. ובסופו של דבר, למה כל זה צריך להוביל? להכרת הרע. שמה? אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים למצוא איזושהי שיטה, דרך להתחבר, כיוון שהשבירה, הפירוד, הוא מוביל אותנו למוות. אז אם אני מבין נכון, כמו שפעם הטבע חיבר בין האטומים, אטומים למולקולות, לחומרים יותר מורכבים, זה היה אמנם לא בצורה הכרתית, חוקי הטבע או אותה המחשבה העליונה עשתה את כל זה, ואנחנו בני האדם צריכים בעצמנו, בצורה הכרתית, כבר בדרגת האדם, לעשות את אותו הדבר. כן, לרצות, ככה להתחבר וכן הלאה. אז מה זה המצב הזה? כמו שאני מרגיש את הרצונות שלי, אני ארגיש את הרצונות של האחר, ואני מוכן לשרת את הרצון של האחר, כמו שאני מוכן לשרת את הרצון שלי. לא, זה לא באותה דרגה כמו שאתה מספר על זה. זה בדרגה שבה אנחנו מתארים לעצמנו את החיבור השלם שאין אתה ואני. בכלל אין מושג כזה כמו אני. אין אני ואתה. אנחנו משתווים, נדבקים עד כדי כך, זה בזה, בתחושה הפנימית שלנו, שהגופים כאילו נעלמים, הרגשת אני ואתה נעלם, ורק המשהו המשותף הזה בינינו, זה מה שקיים, ובמקרה כזה, אנחנו קיימים בחיבור גמור ודבקות עם הבורא. אבל אני זה מה שנברא, אז לא יהיה בריאה. הבריאה זה דווקא זה, זה האני המשותף, זאת הבריאה, וכל היתר זה חלקיו השבורים של הנברא, נקרא לזה ככה, שקיימים בצורה נפרדת זה מזה, כרגע. אז נגיד זה כמו איזה שהוא מקלה, אורקסטרה, כל אחד יש לו את הכלי שלו, ושומעים את כולם ביחד, לא שומעים כל אחד בנפרד. נכון, דומה. וזה המצב, התהליך האבולוציוני שחוכמת הקבלה מסבירה. חוכמת הקבלה מסבירה איך להתקדם לקראת חיבור בטוב, שלא נצטרך לחפש את הדרך אליו תחת מכות נמרצות ש כוללות מלחמות, השמדה אדירה, אבדות נוראיות, איסורים וכן הלאה. לגבי החומר, בכל זאת זה מעניין. מתי הופיע החומר הראשון מנקודת מבט של חוכמת הקבלה? איך זה הופיע? החומר הופיע, כמו שאומרים המדענים, וחוכמת הקבלה מדברת על זה עוד הרבה לפני זה, שזה ההתפרצות מהדרגה הרוחנית לדרגה הגשמית. לא כתוב על המפץ הגדול בחוכמת הגדול, לא כתוב על זה, נקרא החדירה של העולם הרוחני, ניצוץ מהעולם הרוחני אל תוך העולם הגשמי, כמו בדלת בחינות דור ישר, כשיש בו דומם צומח חי ומדבר, והמצבי ביניים ביניהם, כאשר מהדומם נוצר הצומח, מהצומח נוצרים בעלי חיים, בעלי חיים נוצרים בני אדם. אותו הדבר כאן, יש דרגות על פני דרגות של התפתחות בעולם שלנו, אבל הם נוצרו מבחינה א', כאשר בבחינה האחרונה של העולם העליון, הקודם לשלנו, משם הופיע חומר, והוא הופיע כתוצאה מניצוץ אור, מניצוץ של אור שהפך לחומר. וזה החומר הראשוני, והוא יכול להתפשט, להתפתח. וממנו נוצר כל החומר של העולם שלנו, כלומר, תחילה זאת הייתה רק אנרגיה, והאנרגיה הזאת הופכת למסה, לפי הפורמולה של איינשטיין. EMC בריבוע, אז האנרגיה הזאת היא רוחנית, אפילו שהייתה קטנה, ניצוץ של אור, אבל היא הולידה את כל החומר שאנחנו יכולים רק לראות. אומרים ש-95% מהחומר של הבריאה נמצא באיזשהו מצב לא ידוע. כן, אנחנו מבינים שהמסה היא קיימת, אנחנו לא מרגישים אותה. כן, זה רק אומר על עד כמה הכוח הרוחני גבוה מהגשמי, מהחומרי, חזק ממנו. עד כדי כך ש...
маленькая духовная сила
הכוח הרוחני הקטן, נאמר גרם של כוח רוחני, הפך למיליארדים ומיליארדים, לכמות אינסופית של טונות של ניוטונים, או תמדוד את זה איך שאתה רוצה, של חומר וכוחות של העולם שלנו. אנחנו לא מרגישים אותו. ו-99% מזה אנחנו לא מרגישים. אפילו אומרים שאם אפילו לקחת את החומר שלנו, שמורכב מאטומים. כן, אם אנחנו נתחיל לחדור אל תוך החומר שלנו, אנחנו נראה שזה עשוי מאנרגיה נקייה, תאורה. אבל בכל זאת, אנחנו לוקחים בחשבון חומר, כיוון שדווקא אותו אנחנו יכולים להרגיש, ואיכשהו אנחנו יכולים למדוד אותו. להרגיש על ידי המכשירים שלנו, תכונות שלנו. סנסורים, על כעיקרון כל זה לא קיים. החומר כבפני עצמו לא קיים. היום, אולי מנקודת מבט של הפיזיקה הקוונטית, אפשר להגיד שאם האדם לא קיים, אז אין מי שירגיש את החומר הזה. זה כבר משהו אחר לגמרי. זה מדבר על התיאוריה של ההשגה, גישה אחרת. כן, שאני לא יכול להגיד על מה שקיים או לא קיים, אלא רק ביחס אליי, כלפיי. אז אפשר להגיד שכאשר הופיע האדם, אז אפשר להגיד שהופיע היקום. כן, הוא התחיל להרגיש אותו. והוא קיים רק כלפיו. אפשר להגיד שלפני כן הוא היה קיים רק באופן פוטנציאלי. לא, אי אפשר להגיד. לא בשום דרך ולא בשום אופן. ושבכלל, האם משהו היה קיים, אז אפשר גם להגיד שכאשר אני הופעתי, אז הופיע היקום. כן, אז הוא לא יופיע, הוא הופיע בתחושות שלך. כאן אנחנו נכנסים כבר לשטח אחר לגמרי, שיטת ההשגה. הוא היה קיים? לא.
существует относительно человека и
זה קיים רק כלפי האדם המשיג אותה.
Таким образом её рисующим в себе.
שמתאר את היקום בצורה כזאת בתוכו. טוב, תפיסת המציאות זה נושא מאוד רחב. עוד שאלה, לא נשאר לנו הרבה זמן. מה זה אומר? הופעתו של יש מאין.
появляется нечто.
מופיע יש. מאין, משהו שקיים מתוך משהו שאנחנו לא יכולים לקבוע שזה קיים. אז מה זה יש ומה זה אין? יש מאין? מה יש? מה הופיע? הופיע מה שאתה מרגיש עכשיו, מתוך מה שלא הרגשת קודם לכן. ובאיזה צורה זה היה קיים? אתה לא יודע. אתה יכול להגיד הכל רק ביחס לעצמך. ואיפה הבורא כאן? הבורא הוא היסוד של כל זה. הוא מחזיק את כל המבנה הזה בתוכו. יש גם כזה מושג בחוכמת הקבלה, עצמותו. מה זה? עצמותו זה אותו הכוח, אותו הרעיון, אותה מחשבה שקיימת לפני נקודת המגע שלנו עם הכוח העליון. כלומר, אם אנחנו נאמר, נתחיל לגלות את הכוח העליון, אז אנחנו נוכל לגלות אותו עד לסף מסוים, כאשר אנחנו נדע את הכל על עצמנו, על מה שהכוח העליון הזה ברא כלפינו, כיוון שאנחנו יכולים לגלות רק את מה שקיים כלפינו. נאמר, זה ייקח המון המון זמן, אם אני מודד את זה במושגים של זמן, מדרגות של התפתחות, של השגה. נו, המקסימום של המקסימום שאנחנו יכולים להשיג. כתוצאה מזה אנחנו נשיג את הבורא, את בוראינו. כלומר, זה הכוח העליון שפועל כלפינו, ומתגלה ביחס אלינו. וכמו הבריאה, היקום, העולמות הרוחניים, אבל אנחנו אף פעם לא נוכל לדעת האם קיים משהו מעלינו, מעל ההשגה השלמה והמוחלטת שלנו. אני לא יכול לגלות את זה, להשיג את זה, כיוון שאני משיג את הכל בכל זאת בתוכי. כלומר, זה איזשהו חלק של הטבע או הבורא שאנחנו לא משיגים. אז זה יכול להיות כזה חלק שאנחנו למעשה כלפיו איזשהו ניצוץ קטנטן. האם בעולם הרוחני, מה זה בכלל? עולם הצומח, עולם החי, הם קיימים ברוחניות? לא, הם לא קיימים בנפרד מהאדם, הם קיימים רק, כמו כל יתר הדברים, קיימים רק בהשגתנו. כלומר, אם אני לא קיים, אז גם העולמות לא קיימים. זה איזה שהם כוחות? כן. אלו כוחות שמציירים בתוכי כל מיני צורות, אופנים, והאופנים האלה בפני עצמם לא קיימים, רק כלפי האדם המשיג אותם, כלומר שמצייר אותם בתוכו. כלומר, במידה שבה אנחנו מתפתחים, נוצרות בנו יותר ויותר אפשרויות לצייר בתוכנו, בדמיון שלנו, בהשגה שלנו, מה שאנחנו קוראים לצייר בנו, יותר ויותר כל מיני צורות ואופנים שונים. ולכן אנחנו לא מקובלים, לכן אנחנו חושבים שכל זה קיים, וחוכמת הקבלה היא שמה את הכל במקומו ואומרת בצורה מאוד ברורה, כל מה שאתה יכול לדמיין, לתאר, להשיג, לגלות, ואתה יכול להיווכח כמה שאתה רוצה בזה שזה קיים בצורה ריאלית גם בלעדיך, בכל זאת כל זה קיים רק בכלפיך, רק בתחושות שלך ותו לא. כלומר, כאן זה הגדרה מאוד ברורה של אנגלס, של מהו חומר הניתן לנו, שאנחנו יכולים לחוש. נאמר, למה ביקום יש רק דומה, ורק על פני כדור הארץ יש שם צומח, או שאפשר להגיד שיכולות להיות צורות חיים גם בגלקסיות אחרות, יכולות להיות כל צורות חיים ובכל מקום, אם רק האדם יתפתח לכזאת מדרגה שהוא יוכל לתאר את זה לעצמו. בדיוק כמו שהעולם שלנו, כדור הארץ שלנו, נקרא זעום ודמיוני. כלומר, שוב, הכל סובייקטיבי כלפי האדם. קיים אך ורק בנו. אנחנו מתארים, מציירים את כל הטבע, דומם, צומח, חי והאדם. כלומר, אנחנו יכולים להתפתח לכדי מדרגה שבה אנחנו נגלה שיש עוד צורות חיים, אם אנחנו נתאר אותם בתוכנו, אם להגיד בגסות. מה זאת אומרת? אם אנחנו נשיג כזאת מדרגה שבה אנחנו נתאר אותם, הרי כל צורות החיים האלה הן קיימות בנו, הן ההשתקפות של הפנימיות שלנו, מקובלים. הם מרגישים צורות חיים אחרות שאנשים אחרים לא מרגישים? אין שום בעיה, כמובן שהם יכולים להרגיש, אבל העניין הוא שיחד עם זה הם מבינים בצורה מאוד ברורה שזו תוצאה של ההתפתחות הפנימית שלהם. ולמעשה לא קיים שום דבר חיצוני. חיצון, אבל כפועל יוצא. נאמר, אם בתוכי קיימים איזה שהם חייזרים, אז אני צריך לראות אותם גם מחוץ לי, כעיקרון. אני רואה אותם. חייזרים, זה כמו שאנחנו מתארים אותם, זה כוחות. לא, זה יכול להיות כוחות, זה יכול להיות צורות, אופנים. כמו שהיום אנחנו לא יכולים, נו, אנחנו יכולים להשיג מצב שבו אנחנו שוב נראה דינוזאורים. נו, ומה?
или другие виды, или какие-то...
או צורות אחרות שם, או סוגים אחרים של בני אדם או חיות. דרך אגב, לגבי דינוזאורים ובעלי חיים אחרים שהיו ונעלמו, איך זה יכול להיות? זה בעצם להתפתחות שלנו, אנחנו מתפתחים, ולכן... הרבדים האלה, השכבות האלה ברצון שלנו, הם מתממשים ועוזבים אותנו, נעלמים כאילו, מתוך התפיסה שלנו. ולכן הם לא קיימים. בחומת הקבלה יש מעט מאוד שכתוב על הנושא הזה, כי זה לא מעניין את המקובלים. זה לא מעניין אותם? לא, מה זה ייתן לי? אני צריך לדעת איך להתפתח כדי להשיג את הכל בו זמנית, וכל זה, זה... מה זה זה? לפעמים משהו שם קשור, נוגע לי, לא נוגע, כמו שהזוהר כותב על זה שכדור הארץ עגול, לפני 2000 שנים. נו, שם ציינו את זה. אם זה היה ידוע לאנושות, אז היו מתחילים לשרוף את כל המקובלים. אולי בגלל זה ספר הזוהר היה נסתר במשך 800 שנים. יש שם עוד הרבה על מה אפשר... לתפוס אותם שם. טוב, השיעור שלנו מגיע לסיומו. אנחנו נדבר על זה. התיאוריה של תפיסת המציאות לפי חוכמת הקבלה. נמשיך. תודה רבה. כל טוב.